לעשות, כולם יודעים שכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות, כל מצווה שההוראה שלה נולדה מחמת הזמן, נשים פטורות בהן. אם כל זה אומר כמו מסכת שבת, נפסק להלכה, אף נשים מצוות בהדלקת נר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס, וישנה הלכה שנוספה לנשים, שבזמן הדלקת הנרות, על פי רוב הדעות כל זמן שהנרות דולקים, כלומר חובתם חצי שעה, נשים אסורות בעשיית מלאכה, וגם זה מאותו סיבה שאף הן היו באותו הנס. יש לזה משמעות הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר משמעותית. בספרי המקובלים כתוב, אבל אנחנו יודעים שכל מצווה זה גנרטור, כל מצווה משפיעה בימים ההם בזמן הזה. נרות חנוכה משפיעים ניסים ונפלאות. ידוע שבזמן שהנרות דולקים, זה זמן מיוחד לתפילה, לבקש על ישועות, על ניסים, על דברים שגם נראים לנו רחוקים מדרך הטבע. זה הזמן לבקש. כתוב בספרי המקובלים שליד נרות החנוכה זה הזמן הטוב ביותר כדי להתפלל על זיווגים, כדי להתפלל על הבית היהודי. למה? בדור שלנו אנחנו מבינים שבשביל להקים בית יהודי אמיתי באמת צריך נס גדול. אבל בואו נלך על דרך הפשט. יש איזושהי ייחודיות בנרות חנוכה שמתקשרות ישירות לבית היהודי. נראה את זה יותר. ישנם שלושה מצוות שרבנן תקנו. יש לנו המון איסורים וסייגים. אבל מצוות שרבנן תקנו ישנם שלושה. ושלושתם באים לפרסום מניסה. נר חנוכה, קריאת מגילה בפורים, ושתיית ארבע כוסות בליל הסדר. מה שמדאורייתא זה רק קורבן פסח לאכול, מצה ומרור, מדרבנן, ארבע כוסות בדרך של חירות, בהסיבה, להראות ולפרסם שאנחנו בני חורים. שלושה מצוות שתכליתם אותה תכלית, פרסום הניסה. שלושת המצוות כל אחת נעשית בצורה שונה. שאלה היא למה? ארבע כוסות, כל אחד מיושבי הסדר חייב לשתות ארבע כוסות. אלה ששותים מיץ ענבים יש להם פחות בעיה, אבל אלו ששותים יין, בדרך כלל בכוס השלישית, הנשים והבנות מתחננות, אבא תשתה בשבילנו, אבל לא שייך. אין מצב כזה שאבא ישתה ואת יציא את רחובה, גם אם תשמעי, אין שומע כעונה בשתייה. כל אחד ואחת צריכים לשתות ארבע כוסות. על אחת. פורים, קריאת מגילה, כולם חייבים לשמוע את המגילה. למעשה כולם חייבים לקרוא את המגילה. רק יש הלכה שומע כעונה. בעל הקורא, קורא ואני שומע. וההלכה לשמוע כתוב בחז"ל ברוב עם. אפילו כהנים בעבודתם, לוויים על דוכנם, עוזבים את בית המקדש, לא קוראים בבית המקדש, יוצאים לבית הכנסת. מה יש? יש עניין ברוב עם. פרסום הנס כמה שיותר ברבים. אבל שוב, כולם מצווים לעשות את זה. רק יש שומע כעונה, שומע זה בדיוק כמו שהוא עונה. חנוכה, מדליקים נרות דווקא בבית. אלה שמדליקים נרות בכיכרות העיר, אם הם עושים ברכה, זו ברכה למטלה. אין שום עניין. להדליק נרות בכיכרות העיר זה בדיוק כמו לעמוד עם רמקול ולצעוק, אותו דבר. זה פרסום נס, זה פרסום נס, זה משהו מודרני, משהו. פרסום הניסה חייב להיות בבית, בפתח הבית, מפתח הבית ולחוץ, כך לשון חז"ל, והמצווה היא נר איש וביתו. יש מהדרין, מן המהדרין, אבל עיקר המצווה זה נר איש וביתו, כלומר, אב הבית מדליק בשביל כולם. אותה מצווה, פרסום הנס, זאת בפסח כולם שותים, ולא משנה איפה, אפשר גם ברחוב לשתות, ליל הסדר לא חייב להיות שתיית הכוסות לא חייבים להיות באותו מקום. פורים, קוראים את המגילה, לא בבית, בבית הכנסת, בחוץ, ברוב עם. חנוכה, בבית, ואב הבית מדליק. והדברים מאוד פשוטים. כל דבר זה כנגד הפרסום שלו. בפסח היינו משועבדים, היינו עבדים, היינו חסרי אישיות עצמית. אנחנו שותים ארבע כוסות להראות אני בן חורין. כל אחד היה עבד, כל אחד נעשה בן חורין. כל אחד שותה ארבע כוסות, לא משנה איפה, הוא מראה לעצמו, לא לאחרים, זה לעצמו. הוא מגלה לעצמו, היית עבד לפרעו, עכשיו אתה בן חורין, שזה משמעות יותר עמוקה, זה לא עכשיו הזמן, אולי בערב פסח. פורים היה גזירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים. הגזירה הייתה להשמיד את כולם, לא רצו חצי. היה להשמיד את כולם, כולם מתכנסים יחדיו ומכריזים חיים כולנו היום. חנוכה היה גזירה להשכיחם תורתך, להעבירה מחוקי רצונך, את זה אנחנו מכירים. הגזירה המרכזית הייתה לעקור את הבית היהודי. בואו נסביר איפה. ומכיוון שהגזירה הייתה לעקור את הבית היהודי, הסמכות של הבית, שזה אב הבית, הוא מדליק, ואיפה? בבית. רק בבית. לא בשום מקום אחר. איך הוא מדליק? הנרות דולקים מהבית לחוץ. אתם יודעות, אחד המצבים הכי קשים שלי להרצות, זה כשקוראים לי להרצות, כשיש גם איזה ערב הורים או תוכנית באיזה אמפי גדול, והולך להיות איזה הצגה או מופע אחרי ההרצאה. מה קורה? הקהל חשוך, וצריכים לראות את המופע, אז כל הבמה מוארת בפרוז'קטורים. במצב הזה אני מדבר לקירות. כי אני מסונבר, אני לא רואה את הקהל, כולם רואים אותי, נראה לי שאף אחד לא רואה אותי, אני יכול להוציא לשון, נראה לי שלא רואים אותי. כולם רואים אותי, אני לא רואה אף אחד, אני מרגיש שאני מדבר לקירות. כשהמקום מאיר פה, כולם רואים מה נעשה פה. כשפה מאיר מאוד ושם חשוך, אז אני גם לא רואה בכלל מה נעשה בחוץ, כי אני מסונבר. נר חנוכה זה שהבית שלנו יאיר החוצה. שהחוץ ילמד מהבית, אבל כשאני מאיר מהבית החוצה, אני לא יכול לראות מה נעשה בחוץ, וזה התפקיד של חנוכה. וזה השורש של חנוכה, זה היה הגזירה, ואת זה באים לתקן. בואו ננסה להבין על קצה המזלג, הזמן קצר, אבל להבין וייתן לנו אור גדול, אתם יוצאות לחנוכה, איך מסתכלים על נרות חנוכה, איך שואבים ממנו את הכוחות להקים בית יהודי אמיתי. יש פסיקתא, בפסיקתא כתוב, המשכן החלו לבנות אותו בחודש תשרי, סיימו לבנות אותו בחודש כסלו. סיימו לבנות, אפשר להקים אותו, אפשר לחנוך אותו. למעשה חנוכת המשכן הייתה צריכה להיות בחודש כסלו. רק מכיוון שיצחק, שהוא עמוד העבודה, נולד בחודש ניסן, הקדוש ברוך הוא רצה שיחנכו את המשכן בחודש שבו נולד עמוד העבודה, הוא דחה את חנוכת המשכן מחודש כסלו לאלף בניסן, לחודש שבו נולד יצחק. אבל היה צריך לפצות את חודש כסלו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך פיצוי. חנוכת בית חשמונאי, אני אתן לך חנוכה, זאת חנוכה לנצח, זה יהיה הפיצוי של חודש כסלו על כך שלא חנכו בו את המשכן הראשון. הדבר הוא מאוד תמוע, בגלל שהיה חמש חנוכות בית מקדש. היה משכן במדבר, היה משכן בגבעון, בנוב וגבעון, היה משכן שילה, והיה בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, שש מקדשות. שש פעמים חנכו את הבית. לא מצא הקדוש ברוך הוא מתי לתת לכסלו את הפיצוי? למה לא נתן את זה בבית המקדש הראשון? זה גם היה בחודש תשרי, אפילו אכלו ביום הכיפורים אז, 14 ימי חגיגה שהיה. למה לא בחנוכה בית המקדש השני? והכי משונה הוא שחנוכת בית חשמונאי זה בכלל לא חנוכת הבית. חנוכת הבית זה אדם בונה בית חדש, הוא חונך אותו. אבל אדם, היה לו פיצוץ בצנרת. בשביל להחליף צנרת צריכים להרים את כל הבלטות, אז הוא מחליף ריצוף. אתם יודעות איך זה הולך, אם מחליפים ריצוף אז אתם מחליפים גם צבע. עם צבע אז גם מחליפים את המנורות. אז הבית התחדש. נו, בית התחדש, עושים חגיגה. חנוכת בית חשמונאי היה בית מקדש, הוא לא נחרב. רק נכנסו היוונים, פרצו פרצות, תימו את השמנים, באו החשמונאים, תיארו את בית המקדש, ניקו אותו מטומאתם של היוונים, ופתחו אותו מחדש. זה מין מיני חנוכת הבית כזה. זה חנוכת שיפוצים. בדיוק פה מצא אלוקים את הפיצוי לחודש כסלו, שמגיע לו את החנוכה הראשונה, את חנוכת המשכן. זה החינוך הראשון של המושג בית מקדש. למה הוא נתן אותו כאן? אומר הגאון הצדיק רבי משה שפירא, אומר ביאור נפלא, יאיר לנו היטב את ימי החנוכה. אנחנו יודעים ככה, אתם שומעים את אבא שלכם, כשהוא מתחיל להדליק את הנרות, אז אומר, הנרות הללו קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. זאת הלכה צרופה, גמורה, פסק בשולחן ערוך, אסור להשתמש וליהנות מנרות החנוכה. למה אסור? מה קרה? כל מצווה, יש הלכה שהיא הוקצתה למצוותה, אסור אפילו ליהנות מאורה, שאני לא נהנה ממשהו מעשי. ממשהו... מה הבעיה? מה הבעיה? כתוב ברן, אחד הראשונים, אומר הרן, מכיוון שהדלקת החנוכיה בחנוכה זה המשך להדלקת המנורה של בית המקדש, כשם שהמנורה בבית המקדש היה אסור להשתמש עם האור של המנורה, כך אסור ליהנות מהשמן של נרות חנוכה. מה? כתוב כאן ברן יסוד, שנבין שכשאנחנו מדליקים נרות חנוכה בבית, אנחנו מדליקים את המנורה בבית המקדש. כמו שזה אסור בהנאה, גם זה אסור בהנאה. הדברים יאירו לנו יותר במה שמביא הרמב"ן את דברי רב ניסים גאון בשם המדרש על הפסוק בעלותך את הנרות יאירו אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רש"י במקום שואל למה נסמכה פרשת הנשיאים, חנוכת המשכן על ידי הנשיאים, לפרשת המנורה. לפי שראה משה ששבט לוי לא היה בין הנשיאים שחנכו את המשכן, חלשה דעתו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש מדרש שאומר את זה רק על אהרון, יש מדרש שאומר את זה על משה ושבט לוי, שלך גדול משלהם, שאתה מיטיב ומדליק את המנורה, שלך קיים לעולם. חנוכת המזבח זה לזמן, שלך קיים לעולם. שואל הרמב"ן, איפה שלך קיימת לעולם? כמו שהמזבח התבטל בחורבן בית המקדש, גם המנורה התבטלה. מביא על זה, מצאתי מגילת סתרים לרבינו ניסים גאון, שמביא מדרש, שכתוב שם מדרש, קדוש ברוך הוא אומר למשה, שבט לוי על ידך, אני אעשה ניסים ונפלאות, בני חשמונאי, אני אעשה ניסים ונפלאות לישראל, וזאת החנוכה, חנוכת בית חשמונאי, שהיא לנצח. כלומר, היה הרי בית מקדש נחרב, גם מה שחנכו החשמונאים עוד לקח 103 שנים ונחרב בית המקדש השני, איפה זה לעולמים? נרות חנוכה. נרות חנוכה זה המשך ישיר להדלקת המנורה בבית מקדש השני. כשהיום בלילה ידליקו אצלכם בבית המנורה, תבינו, יש כאן מעמד הדלקת המנורה בבית המקדש. וכאן העיר הגאון רבי משה שפירא, העיר את העיניים באור נפלא. ההבדל בין משכן לבין בית מקדש, יש הבדל גדול מאוד. בית מקדש היה דווקא בהר המוריה, בירושלים, במקום שנקבע בנבואה, זה המקום, הוא בראשית, בראשית, יסודות המקדש כבר נבראו בששת ימי בראשית. אם בונים את בית המקדש במתכונתו, לפי המידות המדויקות, שהקדוש ברוך הוא נתן לשלמה המלך, בורא עולם ישרה את שכינתו שם. אם זה לא יהיה במקום המדויק, לפי ה... מידות המדויקות, לא ירד השראת שכינה. זה בית מקדש. במובן מסוים בית מקדש, קדושתו פחותה יותר. כי המקום גורם לשכינה שתבוא. במשכן זה אחרת. המשכן, איפה ש... ואיסו ויחנו, קראנו בתורה. נסעו, חנו, הרכימו את המשכן במקום שחנו. איפה שאנחנו קבענו, שם היה בית מקדש. אנחנו מביאים את השראת השכינה במשכן. איפה שאנחנו רוצים. החלטנו לעשות פה, פה יהיה המשכן. נוסעים גם במסע יש השראת שכינה. המשכן, אם כן, יש בו משהו גדול יותר. הוא לא כבול, הוא לא כפוף. אני בכל מקום יכול ליצור משכן. שאני רוצה לפצות, אומר למוישה שפירא, שאני רוצה לפצות את חודש כסלו, שלא היה בו את חנוכת המשכן, אני לא יכול לתת לו את חנוכת בית המקדש. אני חייב לתת לו חנוכה כזאת, שזה השראת שכינה תמידית. זה רק בחנוכת בית חשמונאי. בבית המקדש, חנוכת בית חשמונאי, גילה לנו רבינו ניסים גאון, גילה לנו הר"ן, שזה בית, זה חנוכה שממשיכה לנצח נצחים. איפה? בבית שלי, בבית שלך. אנחנו בחנוכה הופכים את הבית לבית מקדש. וזה בדווקא כנגד מה שעשו לנו היוונים. בכדי להבין את העניין, בואו נלמד עוד דבר נפלא, ובואו נבין, אנחנו הרי צריכים לדעת את זה, העם היהודי אין לו תקסים, העם היהודי לא חוגג מעמדים היסטוריים, אתם כבר עברתם את החוצים בהיסטוריה, מותר לגלות לכם את הסוד, ביהדות היסטוריה לא מעניינת. הוראות משרד החינוך, אנחנו עושים חוצים, חוכמות בחוץ טירונה, גמרנו את החוץ, אתם יכולות לשכוח. אין לנו שום חשיבות להיסטוריה. אין בתורה ובנביאים שום סיפור היסטורי. נביאים רבים עמדו לישראל, אומרת הגמרא במגילה, כפליים כיוצאי מצרים, 1,200,000 נביאים עמדו לישראל בהיסטוריה. כמה נביאים אנחנו מכירים? 48. איפה נעלמו כל ה1,200,000? כל נבואה שניתנה בשעתה ולדורות נכתבה, מה שלא לא נכתב. כל מה שכתוב בתורה בנביאים, כל מה שכתוב בחז"ל, זה בימים ההם, בזמן הזה. אם היינו חוגגים כל נס שעם ישראל עבר, היה לנו 365 יום בשנה חגיגות. אולי זה היה יותר טוב, היה חופש כל השנה. אולי. למה אנחנו חוגגים רק את חנוכה ואת פורים? בימים ההם, בזמן הזה. ואם מישהו רצה למשש את הבימים בזמן הזה, תחשבו טוב, אנחנו נמצאים היום בדיוק באותם איומים וסכנות של פורים ושל חנוכה. מה היה בפורים? להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, על ידי מלכי פרס. והיום אנחנו מאוימים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, ב10 דקות, על ידי מלכי פרס, איראן, צצה אטומית. פורים קיים היום. היה לנו בחנוכה את המלחמה של היוונים, להשכיחם תורתך, להעבירם מחוקי רצונך. המלחמה הזאת כיפה היום ביתר שאת וביתר עוז, ואתם מתחילות כבר לחשוב שאני מתכוון לבנט ולפיד, הם השחקנים הקטנים בכל הסיפור הזה. הם שלוחי השטן. הם השחקנים הקטנים, הם כלום. כי רגע באפו חיים ברצונו. יקומו, ימותו, ילכו, זה לא משנה. המלחמה היא במקום אחר לגמרי. מה שצעק הגאון רבי אליעזר פילץ, ראש ישיבת יפרח, צעק בישיבה בחודש אלול. אמר לבחורים, כולם חרדים מגזירת הגיוס. אמר להם, גזירת הגיוס לא תקום ולא תהיה, אנחנו לא פוחדים ממנה. הגזירה הקשה זה הגייס החמישי. זה שבתוך הישיבות, רחמנא ליצלן, בתוך הסמינרים, בתוך הבית היהודי, יש אינטרנט למען פרנסה בשביל להחזיק את הבית היהודי. בואו. זה ההתייבנות. פה המלחמה. אולי תסתכלו, באתי מאשדוד להשתגע פה. המותגים, כן. זה ההתייבנות. זה. חושך על פני תהום. זה יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. במה היא החשיכה? היא פיארה עולם חיצוני. וכאשר העולם החיצוני מדבר אלינו, זה מכבה את העולם הפנימי. כשהחוץ מואר, הפנים חשוך. כשהפנים מואר, החוץ חשוך. אם האור שלי הוא אור פנימי, אור יהודי, אור בועק של מסירות נפש, החוץ לא מדבר אליי. אם החוץ מדבר אליי, ואומר שלום הפנימי שלי כבוי. וכל אחד יעשה מבחן לעצמו. תשאלו אותנו, ממה אנחנו פוחדים? לא יודע אם מותר לומר ליד מכשיר הקלטה פתוחה. אנחנו לא מפחדים מה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. לא פוחדים מזה. עובדה, אם מישהו פחד כמו מאיראן, אפילו לא נתניהו שמספר סיפורי צפונציק. אנחנו לא פוחדים. הם לא פוחדים בגלל סיבות אחרות. אנחנו לא פוחדים. לא יודע אם מותר לומר את זה בכל, אולי לבני תורה מותר לומר. קודם כל, בכל דור ודור עומדים עלינו לחיותינו, קדוש ברוך הוא מצאנו מידם. עם ישראל לא יקרה לו שום דבר. האם כבר קרה? היה שואה? נהרגו 6 מיליון יהודים? ואולי זה יקרה שוב? הרב שך צעק שלאף אחד לא יהיה ביטוח? שלא יהיה חס ושלום. תשמעו טוב, שלא ישמעו את זה בחוץ, אבל פה מותר לומר, בסמינר דרכי רחל מותר לומר דברים כאלה. אנחנו לא פוחדים מזה. יזרקו אטום, אנחנו לא פוחדים. אם למות כולנו נמות הרי, לזכות למות על קידוש השם, ולהגיע למקום הכי, הכי גבוה שיש, כשתלמידי ישיבת מיר וחסדי השם נס ההצלה הגיעו לשנחאי, ביניהם היה המשגיח הצדיק עם חצקי לוינשטיין, היו שומעים אותו עומד מאחורי הדלת ובוכה, ריבוינו של אוילו, למה לא זכיתי? מדוע אני קורבן פסול? מיליוני יהודים לקחת לקורבנות על עם ישראל בשביל להביא את הגאולה. למה אני קורבן פסול? הוא ראה בזה תביעה. רב חצקל ראה תביעה, למה אלוקים לא רצה אותו כקורבן? רבי עקיבא אומר את המשפט הזה, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך. כל ימי הצטערתי, מתי אבוא מעשה זה ליד, מקרא זה לידי והקמנה. מתי נזכה למות על קידוש השם? אנחנו לא פוחדים. מי שיש לו מבט יהודי אמיתי לא פוחד מזה. אנחנו פוחדים מה שאמר רב אביעזר. כן. אנחנו פוחדים על השכיחם תורתך. אנחנו פוחדים מההתייבנות שחודרת לתוך הבית בצורה, בצעדי ענק. מזה אנחנו פוחדים. איך יראה הדור הבא? איך הבנות הסדיקות שיושבות כאן יוכלו להקים בתים אמיתיים של תורה? זה הפחד והאימה. על זה יושבים גדולי ישראל ומורטים את שערות ראשם. זה הפחד. בואו תבינו, בנות יקרות, איפה הייתה המלחמה. זה דבר מתאים, אולי חלק מהבנות מכירות את המהלך הזה, בחלקו הרב פינקוס מביא אותו, בחלקו. אנחנו פותחים את הגדה של פסח, אנחנו אומרים, צאו למד. ככה פותחים בגנות. מה ביקש לבן הארמי? שפרעה גזר על הסחרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. בא להגדה, זה מחילתה, זה תנאים. בא להגדה מצעיר ואומר שהגזרה של פרעה, שאיבוד 80 שנה, לשחוט את הילדים, לרחוץ בדמה, לזרוק את הילדים ליאור, להכניס להם אותו מכסות לבלוקים. זה לא נורא, לא נורא, זה גזרה קטנה. אתה יודע מי הגוזר הגזרה הגדולה? לבן. ביקש לעקור את הכל. עומדים את מי, מסתכלים על לבן. איפה הוא ביקש לעקור את הכל? מה, כי הוא רימה את יעקב מהרמאויות? איפה הוא ביקש לעקור את הכל? מה הוא עשה שהוא ביקש לעקור את הכל? יש שם עוד שאלה מאוד קשה באותה פרשה. אני אומר לכם רק ממש בתמצות, מקוצר הזמן. סוף הפרשה של יעקב ולבן, יעקב בורח, לבן מודף אחריו, כביש בוח בא אליו, בחלום וכו'. כשהם עומדים להיפרד, אומר לו לבן, בוא נעשה ברית, שאתה לא תענה את בנותיי, לא תיקח נשים על בנותיי. הם מלקטים אבנים והם עושים שם איזה גל. כתוב בתורה שיעקב קרא לו גל עד, ולבן קרא לו יגר סעדותה. יגר סעדותה, גל עד, אנחנו מבינים, גל שהוא עד. יגר זה גל, סעדותה זה עדות, בארמית. אני לא מבין מה התורה זה מילון אבן שושן. אכפת לי איך לבן קרא לזה. ממתי התורה, גם כשפרעה דיבר עם משה, התורה מתרגמת את דבריו למצרית? מה הולך פה? מה אכפת איך לבן קרא לזה? בעל המגלה עמוקות, מגלה עומק נפלא, מה כתוב פה ביגר סעדותה הזה. אבל הקדמה קטנה, איפה לבן ביקש לעקור את הכל? תראו משפט קטן. אומר המגלה עמוקות, הוא אומר את זה ממש ברמז, הרב פינקוס יותר מאיר את זה. ברמז. איפה לבן ביקש לעקור את הכל? לבן רץ אחרי יעקב ואומר לו, למה ברחת מפניי ולא נטשת לי לנשק לבניי ולבנותיי? כל כך תמים, סבאלה, יש לו נכדים, נשיקה לנכד, מה יש? אסור לנשק נכדים, ולא נטשת לי, למה ברחת? אומר המגלה אבוקות, כאן תמון הביקש לבן לעקור את הכל, דהיינו. דהיינו. המילה נשיקה, איפה שהיא מופיעה בתורה, צריך לדעת, אומר הזוהר נשיקה מהי? דבקות רוח ברוח. כל המושג נשיקה בתורה זה לא מה שאנחנו נשקים ילדים, וגם לא הנשיקה שקונים בקונדיטוריה ועושה צמרמורת בשיניים. נשיקה הכוונה דבקות רוח ברוח. הכוונה היא כששתי רוחות, שתי שיטות מתחברות, נדבקות זו בזו, התורה קוראת לזה נשיקה. משה ואהרון שנפגשו שם בדרך למצרים, כתוב הילך ויפגשו בר השם וישקר, אומרים חז"ל, הדאוד הכתיב, צדק, חסד באמת נפגש, וצדק ושלום נשקו. משה רבינו היה עמוד האמת, עמוד הצדק, אהרון היה עמוד החסד והשלום, היה הזדווקות יחד, זה נושא מאוד מאוד ארוך, הנשיקה הכוונה זה הזדווקות, חיבור, דביקות רוח ברוח, או משל רוח, דביקות רוח ברוח, זה הכוונה נשיקה. לבן אומר ליעקב, היה ויכוח 22 שנה בין לבן ליעקב, לבן אומר ליעקב, תשמע ינקלה, הבנות בנותיי, הבנים בניי, כל אשר אתה רואה שלי הוא, כלומר, נכון שאתה אבא, אני סבא, אתה רבי יעקב הצדיק, איש תם יושב אוהלים, רוצה לחנך את בניך לתורה, מקובל עליי, מקובל. אני לא יודע, אני עם הארץ, אני תורה לא יכול לבד אותם. בישיבה אתה תלמד אותם. הם ילמדו עד 5, הם צריכים לשחק, ילד חייב לשחק. מה הם ישחקו? קלאס, גומי, תופסת, זה משנות התרתח. מה הוא ישחק? תעזב, זה מיושב. משחקים אנחנו מכירים. משחקים יש לנו. אוכל מה הוא יאכל? גפילטע פיש, מה? עוף מרובז. סיני, תאילנדי, כשר, הכל כשר. אני מסדר לך סרטים, כל השחקנים עם פאות, הם יוציאו את זה מתחת לכיפה, ישימו את זה מקדימה, שתכיר בהם שם שחקנים חרדים. סקנים. הכל יהיה כשר, אבל תן לי את המשחקים שלהם. מתי לא אני אומר את זה. המגלה אבוקות כותב את זה ממש בספר סוד, הוא כותב את זה במילים קצרות מאוד. מה שלבן ביקש, הוא ביקש להחדיר רק את החיים על עולמה, זאת אומרת, הוא לא בא ואתה אחרי, אבל עולם הזה תן לי. תן לי לתת להם את העולם הזה, שיהנו יותר מהעולם, בואו אצלכם הכל מצומצם. מה, בגדים? נה, באמת, תראה איך שאתם, כל מי שהולך כמוך, אתה יודע איך קוראים לו, יחנה, נכנו, שנו זה. אנו יהיה, תשמע, מותגים, כשר, 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 יהיה חותמת של הרבנים, אפילו אני מביא לך רבנים, רבניות, מה שאתה רוצה. יהיה כשר, אבל אנחנו מבינים באופנה. בפריז, תן לי. זה לא שום סתירה. אתה תמשיך לנות את התורה ומוסר, זה לא סתירה. תן לי לתת לך את זה. אומר המגלה אבוקוי, זה מה שצועק לבן ליעקב. 22 שנה, ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי, לדבק את רוחי ברוחך. לא ביקשתי לעקור ממך, אבל ביקשתי לשלב. לשלב, אוי לו, מה זה? תן לי לתת להם. אומר בעל ההגדה, אומרים התנאים הקדושים, פארוי אמר, מה יש לי עם הבנות? מה יש לי עם הבנות? מה צריך לכם בנשות ישראל? אישה גויה, אישה יהודיה עושה אותו דבר. כביסות, לבשל, לחבס, לשטוף. אין לי מה לנגוע בהם. הבנים לומדים תורה, כל הבן היו השליחו. נזרוק את הבנים, לא יהיה לומדי תורה, נאבק בהם עם החק עם ישראל. לבן היה יותר חכם מפרוי. לבן אמר בתורה, אם אני אנגע, לא יודע מה אני אצליח. בתורה אף אחד לא יצליח לנגוע. אבל אם אני רוצה לעקור את הכל, אני אנגע בבית. איפה שאנשים שולטות, היא עיקרה של בית, במשחקים, באוכל, במוזיקה, בלבוש, אני אנגע בבית. אומר התנא, לבן ביקש לעקור הכל, כי אם הבית היהודי אין בו לעד יהודי, בחוץ לא יישאר כלום. על מה נזעקו גדולי ישראל ונתנו את הדחיפה לאימא של כולנו, למאמא שרה שנילר, להקים את בית יעקב, דבר שהיה חדש. קנאים רבים צעקו חוד הסוס ובנתוירו. איך אפשר להקים בתי ספר לבנות? עם ישראל לא הכיר את זה בכל ההיסטוריה. וגדוי לא, לא עמדו מאחורי זה. כי מה? הרי הישיבות פרחו. אבל הם ידעו שכשבנות ישראל רואות לסדות זרים, תוך דור או שתי דורות לא יישאר בחור ישיבה אחד. אם אף אחד לא יוצא תחתן עם בחור ישיבה, ממילא לא יישארו בחורי ישיבות. אם לא יקדשו את אלו שאמונות להקים את הבתים היהודיים, לא יישאר עוד דור. ועל כך אמרו גדולי ישראל, בואו נקים את בית יעקב. עת לעשות לה, שנפרו תורתך, גם אם מישהו היה נראה לו זה לא בסדר. זה היה עת לעשות לה השם. לבן ידע את הסוד הזה. וזה מה שלבן ניסה לעשות. ולעקור את הכל, על ידי מה? לנשק את בניו ובנותיו. לדבק את רוחו ברוחם. אומר המגל לעמוקו, איזה פה זה אמת לגלות סודות נפלאים. ברוך אתה אדינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברי. אומר לבן ליעקב, 22 שנה לא נטשתה לי. לא הצלחתי. לא הצלחתי. יגר סעדותה. שנת יגר. שנת ה-213. לבית שני, הילדים שלי יפגשו את הילדים שלך, ואז יתנו להם נשיקה. בשנת ריש יוד ג' לבית שני, העלו היוונים חזיר על גבי המזבח. ויוון זה בני לבן. בואו שימו לב מה קרה ביוונים, תראו מה זה בימים מהם בזמן הזה. יוונים נקבצו עליי עזי בימי חשמנים. ופרצו חומות מגדלי ותימו את כל השמנים. ופרצו חומות. הם לא יחריבו חומות. הם פרצו חומות. י' ג' פרצות פרצו היוונים בסורג. הסורג זה היה גדר, 10 טפחים, שהריגויים יכולים להביא קורבנות לבית המקדש. אבל להיכנס פנימה אסור להם. הם יכולים להיכנס עד אותו סורג. בסורג הזה שהבדיל בין היהודי לגוי, שהיהודי יכול להיכנס לבית השם, והגוי לא, בסורג הזה הם פרצו י' ג' פרצות. למה הם לא עקרו אותה לגמרי? היוונים היו אנשים גדולים מאוד. היה להם הכל, היה לזה כבר, לא תכף נסביר. טימו את כל השמנים, אני לא מבין, יש להם בעיה עם המנורה? קחו את כל השמנים, יש ניקוז בבית המקדש, שתחו. תרוקנו את הבקבוקים, תשאירו את הבקבוקים, שימו להם חומץ. חכו לנס של חנינה בן דוסה. מי שאמר לשמן שידק, אמר לחומץ שידק. למה הם טימאו? היוונים לא בזו לתורת ישראל ולא כפרו בתורת ישראל. להפך, עוד לפני אנטיוכוס, כמה מלכים לפניו היה תלמי המלך, אומרת הגמרא במגילה דף ת', תלמי קרא לחכמי ישראל, הוא ביקש מהם לתרגם את התורה, והוא ביקש לתרגם בגלל שהיוונים מאוד הוקירו את התורה. והיה להם חשוב שהתורה תיכנס לתוך המערכת של תרבות יוון. לא היה להם בעיה עם תורה שלנו. לא היה להם בעיה עם קיום מצוות שלנו. עם מה כן היה להם בעיה? י' ג' פרצות. י' ג' זה גימטריה של אחד. מביא הרב פינקוס מספרי הקדמונים. אחד, א', ח', ד', זה י' ג'. מה יש באחד הזה? י' ג' זה גם מספר של שלמות, לכן אחרי 13 מיודה אנחנו לא שואלים שאלות. הגענו להבנה. מה יש באחד הזה? יש להם בעיה עם קיום המצוות של היהודים כמצוות. אני אסביר לכם מה הכוונה שלי במצווה כמצווה. המילה מצווה, סתם, שיעור בלשון, לשון הקודש, לא של בן יהודה. המילה מצווה, מה זה מצווה? מה זה מצווה? ציווי. עושים כל הזה ציווי. אני מקיים את הציווי של השם. אז אני מקיים ציווי, למה אני מקיים מצווה? מה זה המילה מצווה? תורה ומצוות. חוקים ומשפטים, אתה למדת. אנחנו קוראים לחוקים והמצוות, מה זה מצווה? וגם את זה מסביר הגאון הגדול למשה שפירא. הסבר נפלא. הסבר לשון הקודש. יש בלשון הקודש למשל, המילה מלווה. אתם לא נתקלות בו, כי אתם לא נותנות גמרא. כשמדברים על הלכות הלוואה, זה נקרא מלווה. מלווה להוצאה ניתנה. מלווה. מה זה מלווה? הלוואה. צריך לקרוא לזה הלוואה. מה זה מלווה? מלווה הכוונה, הרי ממה מורכב הלוואה? יש ראובן מלווה, שמעון לווה, ויש את ההלוואה, את הכסף. ראובן מלווה לשמעון כסף. אז יש פה שלושה חלקים. מלווה, לווה והלוואה. שאני רוצה לא להגיד, תמיד להשתמש בכל שלושת הלשונות, יש מילה שמחברת את הכל. מלווה זה הדבר שכולל את שלושתם. מלווה, לווה והלוואה זה מלווה בלשון הקודש. מצווה זה לא ציווי. יש מצווה בורא עולם. יש מצווה זה אני. יש ציווי זה התורה. מצווה זה הדבר שמחבר. הרב אומר שמצווה זה מלשון צוותא. צוות. חברותא. מצווה זה חיבור. כלומר, יהודי לא מקיים ציווי. גוי יכול לשמור חוק. הוא מקיים ציווי. יהודי מקיים מצווה. דהיינו, כשאני מקיים את מצוות השם, אני הופך להיות אחד עם הציווי ועם המצווה. קודש הבריחו, ישראל ואורית אחד. זה אולי קצת יסביר לכם איך אנחנו אומרים בתפילה, זה פסוק בנביא, בתפילת מנחה בשבת, אתה אחד, זה השמה של רשבוך, הוא אחד, שמע ישראל השם מוכן השם אחד. מי שחושב שיש עוד רשות הוא כופר. ושמחה אחד, שמחה, שמותיו של הקודש ברוך הוא זה אותיות התורה. אז התורה היא אחת, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אין שתי תורות. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אומר, מה שאומר, אתה אחד, והתורה אחד, וגם אני אחד. אז מה אתה שבחת אלוקים שאתה משהו כמוך? וזה לא הפשט הוא אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש. זה אתה אחד, ואותו אחד זה התורה, ואותו אחד זה אנחנו. כלומר, כשאני מקיים את רצון הבורא, אני הופך להיות אחד איתו. וזה הייחודיות של עם ישראל. עם ישראל לא מקיימים ציוויים. עם ישראל מתחברים. קיום מצווה זה התחברות עם אלוקים, צוותא, חברותא. רק אני יכול להוציא לפועל את רצון המצווה ואת הציווי. לכן אני מקיים מצווה. אני המשלים. אני המשלים של כל השלישייה הזאת. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים אנחנו. איך? קדושים תהיו כי קדוש אני. אם אני מתקדש, אני נהיה ואת חסרו מעט מאלוקים. זה כוחו של היהודי. היהודי הופך להיות חלק אלוקה ממעל. היהודי הוא אדם מלשון אפר מן האדמה. אומר המהר"ל, אדם מלשון אדמה לעליון. אנחנו נקראים אדם, אומות העולם לא נקראים אדם. איפה נאמר הדבר הזה? בהלכות תומה וטהרה. קברי מתים לא, קברי עקום לא מתמים. כתוב בחז"ל, אחד המוראים ראה שם את אלוהי הנביא בבית הקברות, שאל אותו ולאף כהנת, הרי פנחס הוא אליהו, הוא היה כהן, עשו לו לטמא בבית הקברות, אומר לו, זה קברי עקום לא מתמים, שנאמר, ונתתי צאן מרעיתי, אדם אתם, אתם נקראים אדם, ואין אומות העולם נקראים אדם. לא הכוונה שאומות העולם לא בני אדם. אנשים כן קוראים להם, איש כן, אבל לא אדם. מה הייחודיות באדם? יכול להיות גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, אבל הוא לא אדם. המילה אדם מורכבת משתי חלקים. א', דם. א', זה אלופו של עולם, קודש ברוך הוא, האחד היחיד מיוחד, ודם זה החלק החומרי שלנו. כמה זה גימטריה של אב, א' ועוד ב', שלוש. כמה זה גימטריה של אם, 41. 41 ועוד 3, 44. גימטריה, דם. שלושה שותפים הם באדם, הקודש ברוך הוא, אבי ואימו. אבי ואימו נותנים את החלק של אדם, והוא נותן את האלף. אדם, אתם, רק עם ישראל, הם כאלה שהם חומר שמתחבר לרוח, והופך להיות אחד עם אלופו של עולם. ולכן שייך אצלם תומה וטהרה. אצל גוי אין תומה וטהרה. אין אצל תומה וטהרה. תומה וטהרה זה אומר, מכיוון שאני נעלה, אני משהו רוחני, אני משהו אלוקי, ממילא שייך אצלי פחות או יותר, אצל גוי אין דבר כזה. הוא כמו רובוט, אני עושה את המצווה, אין בעיה. לזה יש ליוונים בעיה. זה שהיהודי מקדש את החומר, זה שהיהודי מתעלה ומתרומם מעל החומר שלו, זה הבעיה שלהם. יש חיים לחוד ומצוות לחוד. קיים את החוקים לבריאות. אבל למה אתה חושב שהחוק הזה הופך אותך למשהו אחר? ההתרוממות הרוח הזאת. אין לי עכשיו את הזמן, אם היה את הזמן הייתי מסביר לכם, לכן הם גם נלחמו בשבת מילה וקידוש החודש, שלושת המצוות האלו, שלושתם, אני לא אגיד לכם מה, אבל הם מסמלים בדיוק את הנקודה של אב חכם ונבון, ההתרוממות האלוקית שיש בכוחו של האדם, שהוא שולט על הטבע ועל החומר. שבת, מילה וקידוש החודש, רק שלושתם. זה פילי פלאי. לכן על זה הם גזרו. הם נלחמו בטומאה וטהרה. הם פרצו י"ג פרצות הורים ספרי הקדמונים כנגד אחד. האחד הזה מפריע לנו. ההבדלה בינכם לבינינו, זה שאתם חייבים להיות עם סורג, מובדלים מאיתנו. כביכול יש איזושהי בעיה של השפעה שלנו אליכם, מה קרה? אנחנו חיים, אתם חיים, מה יש? הם לא רצו לקעקע את החומה, אבל הם רצו לפרוץ את הפריצות האלה, שיש סדקים, שבכל זאת יהיה איזשהו קשר עין, איזשהו מגע עם אומות העולם. זה מה שעשו היוונים. אומרים חז"ל, וחושך על פני תהום, זו תרבות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל, שאמרו להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל, וכולכם יודעות את הפשט שאומרים, רבותינו, מה זה קרן השור? זה הבקבוק של התינוק. לא היה בקבוקים של אבן, ככה בריאים. לקחו קרן של שור, הקרן של השור רחב למטה, צר למעלה, אפשר להכניס בו את האוכל במקום הרחב ולתת לו לשתות מהפייה הצרה. זה היה הבקבוק של התינוק של אז. אמרו להם, כשהתינוק הוא קטן, למה הוא לא תגיד לתינוק, אין לך חלק באלוקי ישראל? מה פתאום? אתה יהודי, אתה דתי. חרדי, תישאר חרדי. אבל באוכל, ביניקה שלו, שם תכניס לו שזה לא שייך לאלוקי ישראל. העולם אז זה לא שייך לבסמדרש. העולם אז זה נמצא בחוץ. בקרן השור, בבקבוק של התינוק, היוונים באו לרמוס את החלק של האמא בבית. לכן היה את אותו גזירה נורא שעל זה יהודית הלכה לחרף נפש. זה לא היה משהו של איסור קראת. אבל זה היה משהו שבא להחליש את הייחודיות של בת ישראל. שם היא מסרה את נפשה. אומר לבן ליעקב, אני לא אצליח. בניי בשנת ראש י"ג לבית המקדש יקריבו חזיר. אומר מפרשים, למה חזיר? למה לא סוסים? למה דווקא חזירים? כי החזיר, פעם קראו לו מזרוחני, כי הם קוראים לו חלודה. חרדי לא דתי. הולך עם כובע עם חליפה, הוא מפליס פרסה, אבל בפנים הוא טמא, יש לו אייפון מתחת לחליפה. הוא שם חליפה ארוכה שלא יראו. מה החלודות? היוונים לא רצו להכיר סוסים. לא, סוס לא טוב. אבל אם יש לו סממנים חיצוניים, הוא חרדי, הוא שייך למפלגה החרדית. מה הבעיה? שהוא יכיר. כתוב בחז"ל כבר מבואר, הם לא אמרו תקימו רק חזירים. יש קורבן התמיד. זה מסתיים בבין הארבעים. היום זה בסביבות השעה 25. סיימתם להקים כבשים, טלאים, את כל האלה, הצונדיקים האלה. עכשיו משהו נאור יותר. חזירון חמוד, זה משהו יותר נאור. זה שייך ל-2013. שימו חזיר. אחרי שאתם תקימו את הכבשים והטלאים שלכם. מה יש? נגמר. קורבן בין הארבעים, נגמר, נגמר. תמיד שבין הארבעים, מסתיים. עכשיו שימו חזירים. שלבו. שילוב. זאת הייתה המלחמה של יוון אז. איפה הם רצו לפגוע? איפה הם רצו לפגוע? לפגוע בבית. מה זה בית? בית זה מקום סגור ומסוגר. אתם יודעות, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. חז"ל אומרים בסוטה שאיש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. אומר על שלה הקדוש, מאז חורבן בית המקדש, אין לנו השראת שכינה בבית המקדש, אבל אפשר להביא את השכינה בבית היהודי. איפה שבית מתנהל בקדושה וטהרה, שמה יש שכינה. שמה יש שכינה, בבית היהודי. בזה. ליוונים יש בעיה עם הדבר הזה. איך פורצים את זה? כי מה זה בית? איך בית מביא שכינה? זה דבר מאוד מעניין בבניית המשכן, איך המשכן היה בנוי. היה קרשים, שזה היה החלק החזק, ועל זה היה מכסה מאורות תחשים, אורות אלים או אדמים. בלשון הפסוק כתוב כך, ועשית קרשים למשכן. שכתוב על היריות כתוב, ועשית את המשכן 10 יריות. אחורה זה להפך, מה זה המשכן? הקרשים, כל ה... פה יש גם יריות. בקרשים כתוב, ועשית קרשים למשכן. ביריות כתוב, ועשית את המשכן יריות. אתם יודעות למה? כי כל זמן שהיה קרשים, זה עדיין לא משכן, כי הוא לא סגור. רק היריות סגרו את הבית. בית זה מקום סגור. בית זה מקום שהוא המחיצה הגמורה מכל מה שנעשה בחוץ. זה בית. וזה בית שיש בהשראת שכינה. בית מקדש, אומרים חזר בפסחים דף סניחה. לא כאברהם שקרא לו אר, לא כיצחק שקרא לו שדה, אלא כיעקב שקרא לו בית. כל השראת השכינה זה רק אם זה בחינה של בית. בית זה רשות שלי פרטי, אף אחד לא יכול להיכנס בלי רשות. אף אחד לא יכול להכניס שום דבר בלי רשות. בבית יש לי שליטה. ופרצו חומות מגדליי. היוונים באו לפרוץ את החומות האלו. ומה שרצה לבן לעשות, לעקור את הכל, על ידי הקירה של הבית מבפנים, את זה הוא עשה ביוון. אז הם עשו את זה. וכשבאו החשמונאים ונלחמו, עם מה הם באו? לא עם כוחות פיזיים, לא היה להם. 12 בני ישיבות, פרזיטים שלא עשו צבא. מול 1,800,000 ראשי גייסות. אתם יודעים מה זה 1,800,000 גדודים? גם אם כל גדוד היה 10 חיילים, זה 18 מיליון חיילים. 12 בחורי ישיבות, עם מה הם יצאו? בטח עם מרות שלוש ועדה, זה אחרי הם הכי שמנים. עם מה הם יצאו? הם לא יודעים להחזיק נשק. אחרי 3 ימי צום כתוב אוצר המדרשים. עם מה הם יצאו? עם משהו שהוא מבפנים, מסירוס נפש. עם מסירוס נפש. אני לא מוכן לוותר על כלום. אני לא מוותר על כלום. באו לבית המקדש, יש שמנים טמאים, טומאה הותרה בציבור. מותר להדליק בשמן טמא. לא כשנלחמים ביוון. מול ההתייוונות, מול הפשרנות, אני רוצה פח שמן טהור. פח שמן טהור. גם על פי הלכה מה שטוב, אני לא מוותר. פח השמן הטהור. על זה המאבק. בימים ההם בזמן הזה. בימים ההם בזמן הזה, בנות יקרות, אני אומר לכם דבר, קשה לשמוע את זה. גם לנו היום כהורים וכמחנכים, קשה לחנך את הדור הזה. קשה, קשה מאוד. מתמודדים קשה מאוד. שאתם יושבות מול נר חנוכה, דעו לכם. תתפללו חזק. תתפללו חזק. בגלל שהילדים שלכם, כשהגיעו לגיל שלכם, מי יודע? מי יודע? הרי העולם הולך ומדרדר, רק משיח יכול להציל אותם. מי יודע? כמה דמעות, כמה סייעת לשמיה צריך מול העולם המתירני הזה, מול העולם המסויף הזה. זה מה שבאים לחנוכה, להביא את בית המקדש הביתה, להמשיך את אור המקדש בבית. וזה תפקיד שלכם. אתם לא עושות מלאכה. אתם בזמן הזה צריכות להיות שקועות בנר של חנוכה, באור של חנוכה. אני רוצה רק לסיום וממש לסיום. הבנתי שראיתם עכשיו מצגת. מורי ורבי, הגאון הרב שרייבר, זכיתי 18 שנה שלו, מה שהיה מתחת ידו. לא הייתי משבר, כי אפשר להשים אותי בכלום. אבל זכיתי, ברוך השם, לא זזתי פסיעה בלעדו. וזכיתי לשאוב הרבה מאורו. הלוואי שאקנה בקניינים אישיים. אם הבנתם את מה שהראו לכם, הייתי קצת שותף לרעיון שלו, לא ראיתי אותו, כי מה נעשה? ברוך השם, יש לנו עיסוקים קצת יותר חשובים. אבל שותף לרעיון, איך זה ייראה? מה יהיה בו? אז אני רוצה לומר לכם דבר אחד. ראיתם על ילד, אני אפילו לא יודע עד כמה יראו את זה, עד כמה יכלו להראות את זה. ילד קטן שקובר את הוריו בגיל 11 בשלג הסיבירי. ילד קטן שצועד לבד ומגיע, אני בעזרת השם בקרוב עומד להוציא ספר, ובו נתנו 40% מהספר להבין את הזכורת אשר עשה לך המלאק. חושבים שהבית היהודי, הבית של הגויים, כמו שהרב עובדיה קרא להם, קמו היום המפדניקים האלה, הם היו השותפים הראשונים לכל מסע השמד בהקמת המדינה, היו ראשי המזרחי. הם היו המרכזיים, הפאי, היו המתכננים, השמאלנים היו המתכננים, המזרוח מכס היו המוצאים לפועל. עמד ילד קטן, איך כותב רב מוישה שיינפלד, בספרו ילדי תרן מאשימים, מעדותו של רב מוישה פרוש, שהלך לבקר במחנה ילדי תרן ואומר, ראיתי שם מאות ילדים, עלייה הראשונה הייתה עם 700 ילדים, אחר כך 1,000 ילדים. באו רובם מבתים חרדים אדוקים, רק ילד יהודי טהור אחד, בא ואמר לי, אני רוצה ללכת לישיבה. עומד ילד, עד גיל 11 עם הורים, עד גיל 9 בבית, עם כוחות נפש אי אפשר להבין בכלל, אי אפשר להבין את כוחות הנפש האלה. באיזה מסע של פתאום, אני לא יודע שום, אני לא יודע מה מראים לכם שם. אבל ילד יהודי שעומד מול האישה הכי חזקה במדינה, ינאית בן צבי, שם רשעים מרכב, מורי ורבי אומר עליהם אך שימה, אמר לאף אחד, לכולם אני סולה חוץ מילה, לימים הייתה אשתו של נשיא המדינה, והיה לה ילדים, היה לה פה ליד ירושלים, קיבוץ, חוות לימוד, רמת רחל, על שמה קראו את זה, רצתה אותו לילד, הוא היה כישרון, היה ג'ינג'י, היא ראתה בו את הדמות הצפרית, גם היה בו תעוזה, זה ויתים לה, היא רצתה אותו כילד. היא פיתתה אותו בכל הפיתויים שבעולם, כאשת פוטיפר את יוסף. מה לא עשתה? הבטיחה לו שהוא יהיה, אמרה לו תלמד משפטים, אתה תהיה שופט נשיא בית משפט העליון. מה שרק תעשה, אתה תגיע נשיא, הרי זה בידיים שלי, אני שולטת פה. וזה לא הלך, עמד כחומה בצורה. ואז היא ניסתה לקחת את ה... דבר הזה שנקרא יוון, אמרה לו, תשמע, נשלח אותך לישיבה שגם עושים בגרויות. ישיבה של המזרחי, הם דתיים, אז המזרחי לא הולכים כיפות סרוגות. היה, יש אחד שהמציא את הרעיון הזה. אז הם הולכו עם כובעים וחליפות וסקנים. היה קשה לזהות בכלל מי לא חרדי. לך אליהם, גם תהיה תלמיד חכם, גם תהיה שופט, גם תהיה רופא. עומד ילד קטן, שחייו יתאכזרו עליו, ואומר לה משפט, אם אבא שלי היה מזרוחניק, אני היום הייתי גוי, ואם אני היום יהודי, סימן שאבא שלי היה אגודיסט. מאיפה הוא הוציא את המשפט הזה? הוא שמע את זה מאבא שלו? מאיפה הוא הוציא את המשפט הזה? אותו ילד שכל תקוותו כותב במכתב, בגלויה, יש לי את התמונה הזאת, כותב בתמונה שהוא שולח לחבר שלו, נחמן אלבוים, שיהיה בריא, הוא עוד חי, פה במושב סקנים, במיינסים חשמה, למטה סדוב, לא יודע את השם שלו, חברו המבוגר יותר, שולח לו מכתב, מה הוא כותב לו? אני מקווה להיפגש איתך בישיבות, זה היה כל תקוותו, לא לו נעליים, לא לו בגדים, עינו אותו, הציונים עם ההורים האלה, אני רוצה ללכת לישיבה, אז כשכבר אמרו לו, יש לך דודה בנהריה, אתה יכול לצאת מהמחנה. סל הדודה. לקח את אחיו הקטן שגידל אותו. ילד קטן משנתיים. עד שהגיעו לארץ כבר בן 3. נסע לנהריה. חירות. הגיע לבית של הדודה, זה הבית דתי, לא חרדי. בית דתי, שומרי שבת, שומרי כשרות. נכנס הביתה. ראה על הקיר כרשונו תמונה של אוי סו איש. שתבינו מי זה הכוונה לעוזי המדינה. רק תמונה שלו זה המדינה. היה שם דקה בבית, אמר, בית שיש תמונה של אותו האיש, אי אפשר לצמוח תלמיד חכם. עשה פרסה, לקח את אחיו, עלה על הרכבת וחזר למחנה. מה, ללא הארי, איך אתה עושה את זה? מי לימד אותך את הרעיון הזה, שאם יש תמונה של הזמן, יש תמונה, אבל יש אוכל כשר, יש שמירת שבת, מי לימד אותך את זה? סוד אחד, סוד אחד שאני זכיתי לשמוע באוזניים ממרן הרב אוזנר, שבא לנחם אותם כשהם ישבו שבעה, כשהוא נפטר. אמר להם, אני כשיצאתי להיפגש, הייתי צריך לעבור דרך ירוסלב, העיר שבו הוא נולד. ירוסלב הייתה עיר מלאה חכמים וסופרים. כל הקיבוץ של שבעה ארצות היה תמיד בירוסלב. היה בו אנשים ענקיים, אבל ההשכלה עשתה בו שמות, אמר הרב אוזנר, שהייתי צריך לנסוע דרך ירוסלב וללון שם לילה, אמרו לי, אל תבוא לירוסלב, מי שנמצא בירוסלב לילה אחד יוצא חילוני. עד כדי כך פגע שם ההשכלה. אומר, אבל לא הייתה לי ברירה. באתי לירוסלב, ואומר, מכל הנשים שם, שהיו בנות קדושים, היו שלוש נשים שהלכו בכיסוי ראש מלא. ואחת מהן הייתה האימא של מורי ורבי, מרת פייגה שרייבר. היא הלכה עם כיסוי ראש. בבית הזה לא נתנו לפגוע בשום דבר של קדושה. בבית הזה לימדו תורה, כן, גם בסיביר. בבית הזה ידעו מה עיקר ומה תפל. גם כשילד עובר כל כך הרבה תלאות. ואני אומר לכם מה שאני יכול להעיד לכם. על אדם גדול שלא הייתה לו תנועה מיותרת. כל תנועה הייתה מחושבת אצלו. וכשהוא חינך אותנו, אני אתן לכם רק דוגמה אחת, ובזה אני באמת מסיים בעזרת השם, אני מבטיח ואני בלי נדר אקיים. היה מלחמה, אנחנו באשדוד מפעם לפעם מקבלים דש עם הבני דודים, מעזה, זורקים עלינו קצת סיגרים. וכולנו הרי נורא לא פוחדים, אז אנחנו בורחים מאשדוד. לא היה, במבצע הראשון, כולם ברחנו, בני ברק. נורא רחמו עלינו, הילדים אליהם בתי ספר וחדורים. אז כל האתרים, בילוי למיניהם, פתחו את האתרים בחינם ליושבי הדרום, לגולי הדרום. הוא ליברל בי אחד הדברים שהוא עמד עליהם חזק, לא לבקר בשום אתר של חללי שבת. הרמתי לו טלפון, אני לא הרמתי לו טלפון, התביישתי, אבל מישהי מהמשפחה אצלי, עם הטלפון, בספארי, יש כניסה חינם לילדי הדרום. האם מותר ללכת או אסור? כל הבעיה ללכת עם חללי שבת זה לסייע בידי עוברי עבירה, אבל אם אני לא משלם להם, זה במילא בחינם, אני עוד מוציא להם הוצאות שהם צריכים שם על הלכלוך שהחרדים תמיד יודעים להשאיר שם בגן חיות. אומרים לי, לא לזרוק בננות, לזרוק את הקליפות. אז אם אין, אני לא חלקל אותם, אז מה הבעיה? אני התביישתי לשאול, הילדים שלי נורא רצו, בחיים לא היו בספארי, שמעו על זה ניסים ונפלאות. ומישהי במשפחה צלצלה ושאלה, הוא נרברה מזה צל, האם מותר? אמר לה, לא, סגר בטלפון. מה היה פה לי שאת ככה, לא... לא, נגמר. שנגמר המבצע הזה, נכנסתי, אמרתי לו, רבי תורה, בלימוד אני צריך, אנחנו, הבנתי תמיד שיש בעיה לסייע בידי עוברי עבירה, למה הרב אמר לא ללכת גם אם זה בחינם? אמר לי משפט מפתח, זה משפט הבית היהודי. אומר לי, הרי אני מאמין, אומר לו, הייתי בספארי, אבל אני מאמין שיש שם שלט על שעות פתיחה. כתוב שם שזה פתוח בשבת. כלומר, כתוב פה שלט שהמקום הזה דורס את אבא שבשמיים. המקום הזה בז לאבא שבשמיים. ילד יהודי, ילד של חיידר, בת בית יעקב, שעוברים תחת שלט כזה, מי יודע מה זה יכול להשפיע עליהם לרעב. את זה הוא ינק עד גיל 9 בבית בירוסלב. וזה היה הכוח שהוא זכה. שהוא זכה להיות אחד מגדוי לאדור. זכה לבית מי שמכיר את הילדים שלו. גאוני עולם כולם. פעם היא גמרן, ראש הישיבה הרב שטיימן אמר לי, הילדים של רפיניה, לא היה אחד מהם שלא התחתל שהוא ידע שס בעל פה. כך הוא ידיע הרב שטיימן. זכה לבית שהוא הקים לבד, לבד, בלי הורים, בלי משפחה, בלי גואל, בלי כלום. עם איזה כוח. שם היה בית ששום רוח זר לא נכנס שם. מי שעומד לשמור על פח השמן הטהור, בבית, בבית, במשכן, הופך את הבית, את הבית שלו לבית מקדש. הבית שלו בועק ומאיר החוצה. אבל אנחנו שמים את מערכת הסנבור כדי שחס ושלום לא נוכל לראות מה נעשה בחוץ. רק אנחנו נאיר, אבל שם שישאר החושך ושישאר מחוץ לכותלינו. שבו בנות, תנצלו את השמונה ימים הקדושים האלה. שבו מול הנרות ותבקשו מבורא עולם. שהשאיפות האמיתיות שלכם, לא מה שהרחוב מקרקר, השאיפות הפנימיות האמיתיות שלכם, להקים בתים אמיתים של תורה ויראת שמיים, לזכות לילדים תלמידי רחמים. שבו, תורידו דמעות, תשבו קצת רחוק שלא יחבם נורא, אבל תורידו דמעות כמיים, כדי שהדור הבא, זה הדור של ביאת משיח, שהדור הזה באמת יהיה דור, שאתם תזכו לדור כזה נפלא, שיזכו להאיר את עיני העולם בכוחות של תפילות כאלו, בכוחות של רצונות כאלו, אנחנו נזכה בקרוב לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהירה לאורם.